ברוכים הבאים לפודקאסט הכדור הכתום. אני סגי רפאל, והיום אנחנו הולכים לדבר על סטף קרי, על הוויזארדס והקליפרס. פתיח ומתחילים. ערב טוב לאיש הכי רגיש במרחב ה-NBA. יובל עוז ממרגישים NBA, מה שלומך?
בסדר גמור. אף פעם לא, פעם ראשונה שמציגים אותי ככה, זה נחמד מאוד.
טוב, איך מרגיש לך ה-NBA בזמן האחרון?
מרגיש לי, תשמע, אני כאילו ה-NBA, אני תמיד מסתכל על זה עכשיו בעונה שנתיים, בעונה מאז הבועה בערך, שאם הייתי עכשיו בין 22-3 כזה, בגיל שממש ה-NBA נתפס לי, כנראה לא הייתי נדלק על ה-NBA כמו שנדלקתי עליו אז, אבל, אז כאילו יש איזה משהו כזה שהוא קצת פחות טהור בליגה העונה, בשנה האחרונה, אבל עדיין הליגה הכדורסל הוא רמה הכי גבוהה שיש, ולמי שאוהב כדורסל זה אין משהו יותר טוב מה-NBA פשוט אין, אז עדיין זה
יש את הסופר ליג
מקום טוב לחזור עליו.
יש את הסופר ליג, אבל על הסופר ליג דיברת על רולנד גארוס, אז אני לא אטריד אותך בנושא. כבר אין את הסופר ליג, זה צודק. לא, אני חושב שזה קצת לא הוגן, כאילו שנינו גדלנו על ג'ורדן, אז כאילו אנחנו אומרים איך אפשר להתחבר לזה אם אין מייקל, אבל עובדה, אנשים התחברו עם הזמן, היה לך, אני חושב, גולדן סטייט שחיברה אנשים, דיוויד בלאט, עכשיו דני אבדיה.
לא, יש אצלי מישהו בעבודה. התחברתי כאילו אני כאילו ממש ה-NBA נתפס לי כזה ב-2012-13 בעונה שמיאמי לקחו את האליפות השנייה עם הרצף של 27 ניצחונות ואז באמת היה לפחות לי, יכול להיות שזה גם היה משהו שקשור לגיל שלי וכאלה, ה-NBA היה משהו הרבה יותר טהור בו, כאילו זה היה פיור בסקטבול, לא, זה אף פעם לא היה פיור בסקטבול, אבל לא הרגשת את העסק שבעצם מניע את הכל מאחורה. ובשנה, שנתיים האחרונות, הרבה יותר מורגש שה-NBA הוא קודם כל עסק, והוא קודם כל, הוא שם בשביל לעשות רווחים, וכל מה שקורה על המגרש הוא לאו דווקא בראש סדר העדיפויות, ואנחנו רואים את זה העונה, שהרבה מאוד שחקנים מבטרים על משחקים, הרבה קבוצות עושות לואוד מנג'מנט, וזה פוגע בסוף במוצר, כאילו זה הסוף, אני חושב שפה הבעיה. החיבוב עדיין קיים, זאת אומרת, אם מישהו אוהב כדורסל, אז הוא יראה את סטף, הוא יראה את יאניס, הוא יראה את זיון, יש מיליון דרכים להתחבר, פשוט אני מרגיש שיש משהו שהוא קצת האינטרסים ה... הכלכליים, כאילו באים עכשיו קצת על חשבון המוצר ולא לצידו.
אוקיי, אז קודם כל אני רוצה לומר למאזינים שלנו שאתה הרחבת על זה די הרבה בפודקאסט של אוריאל דסקל בכל יום נתון, אז אני מזמין את כולם ללכת להקשיב, אחלה פודקאסט. אני מבין מאיפה אתה בא, אבל אני חושב שיש איזושהי תמימות. זאת אומרת, גם עכשיו כאילו זה לא מקרי כל הסיפור הזה עם הסופר ליג, כי יש לך בעצם ארגון מושחת שמנהל היום את הכדורגל, מושחת, פוליטי, מוציא כסף מהקבוצות ומהשחקנים, ולא עושה את זה כל כך טוב, וכאילו, וכולם דוגלים בו, וזה הרומנטיקה, מדברים על הרומנטיקה של הכדורגל, כאילו שהם לא רוצים להפוך את זה לעסק, אבל זה עסק, והמטרה של כולם בסופו של דבר זה להביא כסף. עכשיו, אתה צודק, אסור לליגה, ברגע שה-NBA מרים את הווילון, וכאילו הוא מראה לך את זה שזה עסק, ומראה לך שאתה בעצם לא יותר מלקוח, זה מייצר איזשהו ניתוק. אבל אני חושב שבשנתיים האחרונות, ההתמודדות, זאת אומרת, כמות הדברים שהליגה הייתה צריכה להתמודד איתם, גם הסיפור עם סין בתחילת עונה שעברה, וכמובן הקורונה והבועה, ועכשיו עוד פעם, אז אין לך ברירה, זאת אומרת, אתה כבר לא יכול להסתיר את זה.
כן, אני חושב שבאמת אין, אין פה החלטה נכונה, אם הייתה החלטה נכונה שהיה קל להצביע עליה, אז אדם סילבר כנראה היה לוקח אותה, כאילו, הוא בן אדם הרבה יותר, הוא מקיפים אותה אנשים הרבה יותר חכמים מאיתנו. אז אני לא אומר בשום מצב שזה היה, שסיטואציה ב-NBA היא קלה בשנה האחרונה. אבל כן, אני חושב שהיה דברים בשוליים גם שהיה אפשר לעשות, שהיו הופכים את זה לטיפה פחות בולט לעין. צורך העניין, האולסטאר העונה היה בעיניי, כאילו, היה מיותר לחלוטין, וזה סתם גם ייצר, זה היה משהו שהוא כזה קוויק ווין כזה, בואו נוותר על האולסטאר, כאילו גם ככה העונה הזאת, אנשים פה לא נופלים על הרגליים, וקבוצות צריכות, אתה יודע, הם צריכים לעשות לקום כל בוקר, ב-8 בבוקר לעשות בדיקה, הם עושים טיסה ב-3 בלילה, נוחתים 3 בלילה, ב-8 בבוקר הם צריכים לקום לעשות בדיקה. זה קצת כאילו, קצת too much. אבל באמת זו סיטואציה מורכבת, שמאוד יהיה מעניין אותי לראות, כאילו מה יהיה ההשפעות שלה לטווח ארוך, ואיך האוהדים קבלו את זה כאילו בשנים הקרובות. זאת אומרת, זאת שאלה. זאת אומרת, הפעם הקודמת שהליגה, אתה יודע, הרימה את המסך וחשפה את זה שהיא עסק, איפשהו ב-99 עם השביתה, אז יואן שאל כך, כאילו, בשנים שבאו אחר כך גם ג'ורדן פרש, אז כאילו היה, זה גם כן היה משהו שתרם לזה, אבל הרייטינג היה ב-all time low בשנים האלה. זה יהיה מעניין לראות.
אבל לא היה לך את כמות הכוכבים שיש לך היום, לא היה לך את האטרקציות שיש לך היום. אני חושב שאנשים ימשיכו לבוא לראות את קרי ואת לברון ויאניס וקיירי, עם כל הבעיות שהוא עושה. זאת אומרת, אנשים לא מוותרים על השחקנים האלה. עכשיו, ב-99 היה לך בעיקר את דנקן, לא היה לך יותר מדי למה להתחבר. קובי היה ממש בתחילת הדרך. שקיל, לא יודע, כמה אתה יכול להריע לבריון השכונתי? כמה אתה יכול להתחבר אליו?
כן, אני חושב שהליגה היום היא הרבה יותר מוכשרת ממה שהייתה בעבר, זאת אומרת, היה את אייברסון והיה גרנט, היה שחקנים, אבל לא היה את המצבור כישרון הזה, וגם את היכולת של הליגה בעצם לפמפם לך, ולחבר לך, כאילו פעם היית מתחבר, עכשיו הליגה מחברת אותך, כאילו בבריד, גם אם אתה רוצה או לא רוצה.
אי אפשר זה. אי אפשר להפריד היום.
כן.
בסדר, תשמע, אני מבין. אני, בעיניי יש משהו נוסטלגי וחשוב בכמות המשחקים. כי אני חושב שה-NBA זה מרתון. ואתה לא יכול להגיד, רגע, אבל אולי מרתון זה יותר מדי, בוא נקצר אותו, בוא נעשה, לא יודע, 30 קילומטר במקום 42. אני מבין גם את הגישה שדוגלת בלהוריד את כמות המשחקים. אבל דווקא פה אני דוגל בשיטה, במה שהקבוצות עושות, ב-load management, כי זה בדיוק המטרה שלהם. המטרה שלהם זה להביא את השחקנים שלהם לשיא, ברגעים הנכונים. הבעיה שלי זה דווקא עם הטנקינג. לא יודע, דטרויד נותנת לקיליאן הייז מנוחה. למה? טורונטו פתאום משביתה שחקנים על ימין ועל שמאל,
שהם נראה לי אם תשחק עם קיליאן הייז זה יגדיל את הסיכוי שלהם להפסיד, ולא ברור לי למה.
לא יודע, תשמע, משחק שם מאחוריו זה פרנק ג'ונסון וקורי ג'וסף, אני לא יודע כמה זה רלוונטי לטנקינג שלהם, אבל כאילו, לא יודע, שחקן בין 21, בין 20-21 כבר צריך לעשות לואוד מנג'מנט, אז אנחנו לא יודע, במקום לא טוב. יאללה, באת טעון, התחלנו ישר את השיחה, ולפני שדרור פה לוחץ פאוז ושולח לי הודעה זוהמת, אני חייב לשאול אותך מה רגע השבוע שלך.
זהו, השבוע זה היה כל כך הקטיק, שכלל פשוט יבוא על משהו שבא לי בראש ותראי לי בזיכרון מהיום. הקאמבק של הקליפרס מול הבלייזרס הלילה, קאמבק, כאילו פשוט בשתי דקות האחרונות הם עשו, נראה לי היו במינוס 6 וחזרו וניצחו את המשחק.
זה לא היה נורמן פאוול טיים.
כן, דמיאן לילארד לא שיחק, אז דיים טיים לא היה. מצד שני, פול ג'ורג' היה גם היה, ונדבר על זה, כאילו כמה מה שקורה בקליפרס הוא for real.
אנחנו נדבר על זה בחלק השלישי של הפודקאסט, אני אחד מהקטגורים נגד הקליפרס, במיוחד אחרי המחקר שעשיתי בספר, ולא יודע אם קראת את הפרק או לא, אבל החיבור שם בעיניי הוא הבעיה הכי גדולה, לא הכישרון. אז רגע השבוע שלי, לי היו הרבה רגע השבוע, כי סטף קרי פשוט לא מפסיק להפציץ, וזה כבר לא סביר לחלוטין מה שהוא עושה. השלשה שלו נגד הסלטיקס עם העבירה זה היה, כאילו אתה רואה אנשים מתרוצצים על המגרש ואף אחד פשוט אין מה לעשות, זה בלתי יציר בעליל. לא ברור לי איך אנשים לא באים ואומרים שהוא השחקן הכי טוב בכל הזמנים, אבל אנחנו תכף נדבר על זה. התחלתי השבוע, רציתי אז לספר גם שהתחלתי השבוע, התחיל השבוע פלייאוף, ויש לי גם את קרי וגם את יוקיץ' בקבוצה. ואני בפיגור 6-5, לא מבין איך. אחרי שמסו לי איזה 90 נקודות, בערב הראשון. טוב, טוב, אני יכול להסביר את זה למענן. את השני לקח שם את חוויאר טילמן, דניאל גפורד וטוני ברדלי, שקלו איזה 200% פתאום.
הפתעה נעימה, דניאל גפורד.
כן. תשמע, משנה מקום, משנה מזל, חבל שטרוי בראון פחות.
כן.
פחות היה לו מזל.
האמת שעוד רגע שהיה השבוע, ושווה לתת לו את ההכרה, זה קריס פול, שהפך, טיפס למקום החמישי ב-All Time Assists. ממשיך לתת קריירה מפוארת, והפרק שהוא כותב עכשיו עם פיניקס הוא לא שהוא לא היה כבר all time great לפני, אבל מבצר את זה עוד יותר, את המיקום שלו כאחד הפוינט גרדים הכי גדולים בכל הזמנים, למרות שהוא הגיע לפיינל, לקונפרנס פיינלס רק פעם אחת, וכנראה לא יגיע לפיינלס אף פעם, אותו שחקן ראשי, אבל עדיין שחקן פשוט, שחקן כדורסל מבריק.
אין ספק, אין ספק. אני חושב שדווקא המעברים התחופים בסוף הקריירה עושים לו טוב, כי אני חושב שעד עד, עד שהוא סיים את הקריירה בקליפרס, כבר התחילו לתאג אותו כאיזה סוג של לוזר, ואולי איזה מנהיג בעייתי, והיכולת שלו להרים את יוסטון, ואחרי זה להרים את אוקלאומה סיטי, ועכשיו להרים את פיניקס בגיל 34, זה פתאום אנשים מתחילים לדבר עליו אחרת. יש לנו שאלה עליו, בוא ניכנס לזה כבר. דרור שואל, קריס פול עבר את מג'יק ג'ונסון בכמות אסיסטים היסטורית, הול אוף פיים, והאם זה משנה אחרי מה שעשה בשנים האחרונות, או רק קצפת על היכולת המרשימה שלו? אני חושב שהוא היה הול אוף פיים כבר לפני. זאת אומרת, כן. זה לא המספרים שהופכים אותו להול אוף פיים. אני חושב שהוא תקע את הדגל באוקלאומה סיטי, מה שהוא עשה איתם. הוא היה מועמד לפני, אבל הוא היה מועמד כבר לפני, אבל את הדגל סופית הוא תקע
באוקלאומה סיטי. אני חושב שהוא היה הול אוף פיימר גם על בסיס מה שהוא עשה רק בניו אורלינס, כאילו לפי מי שמקבלים להול אוף פיימר עכשיו, אתה יודע, טרייסי מגריידי הפך להיות הול אוף פיימר, אז ברגע שזה קרה, אז מבחינתי גם קריס פול בגרסה ניו אורלינס באורנץ שהם היו אז, זה היה מספיק לו, אז הול אוף פיימר בוודאות. אני חושב שגם מה שאמרת עם המעברים התכופים זה נכון גם במובן שהוא כאילו מנהיג שממאיס את עצמו באיזשהו שלב, זאת אומרת כנראה באיזשהו שלב הנוכחות שלו כבר מעצבן את האנשים, כשהוא מחליף קבוצות כל שנתיים אז הוא לא מספיק לעצבן אנשים
כל שנה, לא, יוסטון הוא הספיק לעצבן, שנתיים כנראה זה הלימית.
כנראה שנתיים זה הלימית.
שנה השנייה היא השנה הבעייתית.
כנראה.
טוב, נראה מה יהיה בעונה הבאה בפיניקס. אז בוא נתחיל בהתקפה מתפרצת, ואני חושב הדרך הכי טובה להתחיל התקפה מתפרצת זה עם סטף קרי. אז קצת מספרים, מה הוא עשה בעשרת המשחקים האחרונים, זה רק כי ה-NBA לא נותן לי ספליט של 11 משחקים. 54.9% מהשדה, 50.3% ל-3, 90.9% מהקו, הוא, דרך אגב הוא כולה 7.2 שלשות, כן? זה לא, זה שלשה 2, 6.2 ריבאונדים, 4.4 אסיסטים, ו... איפה הנקודות נעלמו לי? 40.8 נקודות.
לי מילים.
כן, גם לי, אני לא יודע מה להגיד בעקבות זה.
אני עמום. הוא בעיניי ממצב את עצמו הוא היה גם ככה לפני, כן, אבל אני חושב שהוא ממצב את עצמו כשחקן ההתקפה הכי טוב בכל הזמנים. אני יודע, אמרת מקודם כזה, חצי בצחוק כזה, שהוא חצי ברצינות, אני לא יודע, שהוא השחקן הכי טוב בכל הזמנים, אבל אני חושב שזה קצת too much, אבל שחקן ההתקפה, אני חושב שמה שהוא עושה עם שחקנים באמת שהם, אני לא יודע אם שחקנים כמו חואן טוסקון אנדרסון היו מוצאים מקום בליגה, חוץ מגולדן סטייט, ומה שהוא עושה עם שחקנים כאלה, ועם אנדרו ויגינס, שהוא לא איזה משהו לספר עליו הביתה, פשוט מדהים, באמת. הוא כבר לא צריך דיילייט, כאילו, דיברתי על זה עם איזה חבר שהוא גם כן חובב סטף גדול, והוא כאילו אתה מרגיש, הוא עובר את החצי, הוא אפילו כבר לא צריך אפילו את השחקן שיבוא ויחסום לו. הוא פשוט מקדרר והוא פשוט עולה לזרוק. הוא כבר לא צריך אפילו את השנייה הזאת של להיות פנוי בשביל לשחרר זריקה.
השלשה הזאת אגב, אחרי שחואן טוסקן או אנדרסון שם שבר את הראש בשביל להציל את הכדור, זה גם זה, זה היה...
חטף זעזוע מוח, זעזוע מוח בשביל...
שבר את הראש ליטרלי.
כן. מה שאני חושב שהכי מעניין אצל סטף בריצה הזאת, שחייבים גם להגיד את האמת, היא קצת לא סוסטיינבל, כאילו מה שהוא עושה הוא מדהים, כאילו זה חסר תקדים והכל, הוא קולע 50% מהשלוש, כאילו זה כנראה ירד באיזשהו שלב. מה שמעניין יותר זה שהוא זורק יותר משלוש בזמן הזה. זאת אומרת, כנראה מאז שווייזמן נפצע וגונסט הגיעו לאיזשהו לואו פוינט בעונה שלהם, שהם כבר היו ממש על הסף של לצאת מהפליין, שהם היו ממש מזוכה נכון משחק או משחק וחצי לפני ניו אורלינס, ואז בעצם סטף כזה סוג שלקח את ה... זה נראה כאילו בחודש האחרון הוא לקח את האחריות על עצמו, והוא באמת, מה שהכי מדהים אותי זה שהוא 60% מהזריקות שלו מגיעות משלוש. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על תחילת הקריירה שלו, אז בשלוש שנות הראשונות הוא היה זורק 35% מהזריקות שלו משלוש, הוא היה זורק רק 5 שלושות למשחק, שזה היום נראה, היום סנטרים זורקים 5 שלושות למשחק, זה כאילו מטורף. בשלוש שנות אחר כך הוא היה זורק 8 פעמים לשלוש למשחק, זה היה בערך 45% מהזריקות שלו, ובעונה השביעית שלו, שזה 2016, שזה העונת ה-Unanimous MVP, אז הוא כבר, אז הוא באמת אמר גם שהוא באמת דיבר על זה עם סטיב קר וזה, ושהוא רוצה לזרוק יותר שלשות, ושאין סיבה שהוא לא יזרוק יותר שלשות. ואז בעונה הזאת הוא עבר את ה-50% מהזריקות שלו שהם שלשות, 55% מהזריקות שלו היו שלשות בעונה הזאת, ואז הוא שמר בערך על הרמה הזאת. באפריל הוא כבר זורק 61% מהזריקות שלו משלוש. זאת אומרת, 14 זריקות לשלוש בערב, שזה הכי הרבה שהוא זרק אי פעם בפער ניכר, ותכלס לא רואה סיבה שזה לא יישאר ככה.
אני חושב שזה חלק מההיט-צ'ק, כאילו, הוא קולע, אז הוא ממשיך לזרוק.
כן, אבל גם אם הוא לא קולע, הוא יחזור ללא יודע, 40% מהשלוש, הוא לא יקלע 50%, הוא יקלע רק 40%. אז כאילו, אין סיבה שהוא לא יזרוק עדיין 60% מהזריקות שלו משלוש.
ברור. ברור, ויש לו גם בנקודות במשחק שאתה כן רואה אותו חודר לסל, או לוקח זריקות מחצי מרחק, הוא לוקח דברים שההגנה נותנת לו, כשכבר מצליחים איכשהו לקחת לו את הדיילייט, אז הוא כן יודע לעשות עם זה משהו.
זה בדיוק הנקודה, ולמה הוא השחקן התקפה אחד הגדולים בכל הזמנים, אם לא ה...
כן. שבוע שעבר היה פרודיה, על חברים, על האיכות של חברים, בארץ נהדרת, לא יודע אם ראית, אבל הם התחילו את זה הם בשיר הם אמרו, איש לא אמר שכך זה ייגמר, תעשה סדרה אחת ולא תשחק יותר. עכשיו, החברים מחברים היו, השתתפו בדי הרבה סרטים וסדרות אחרי חברים, רק שאיכשהו אף אחד לא זוכר להם את זה. ואני לקחתי את זה כהשוואה לגולדן סטייט. כי השיא של חברים, גם אם, כאילו, אתה יכול להתווכח אם הסדרה הזאת הייתה טובה או לא, אבל השיא שלהם היה כל כך גדול מבחינת פופולריות, והוא בעצם נמשך עד היום, כי בגלל כל הסטרימינג, בגלל רשתות הסטרימינג, אתה עדיין יכול לראות חברים כמעט בכל מקום. ואני שוויתי את זה לגולדן סטייט, כי השיא של גולדן סטייט, בין 2015 בעצם ל-2018, היה, 2019, היה כל כך עצום, שכל מה שקרי עושה היום, אז זה כבר נהיה, זה בצל.
זה הג'וי, כאילו, זה הסדרה שהגיעה אחרי, נכון? זה כאילו, זה הרפרנס.
ועכשיו זה ג'וי, כן, כן, זה הסטף. היה חברים, היה אותו, את קליי, את דורנט, איגי וליבינגסטון ודריימונד, ועכשיו הוא עושה סדרה עצמאית.
כאילו ההשוואה, אני מתחבר להשוואה, אני חושב שכאילו יש פה דיוקים שצריך לעשות, שכאילו בחברים הם כולם היו חבר'ה אורגנים, שבאמת התחברו בהתחלה, ובגולדן סטייט זה היה אורגני בהתחלה, ואז דורנט הגיע, כאילו הביאו כוכב חדש בעונה שלישית, ושכאילו גנב את האור וגרם שם לכל הכימיה להיות קצת פחות מושלמת כמו שהיא הייתה בשתי עונות הראשונות תחת סטיב קר.
דורנט הוא אליסה קודרו של היא אמנם הייתה מההתחלה אבל אף אחד לא אהב אותה. תשמע, לא יודע, משהו שם כאילו זה פתאום דיבר אליי, כי אני מנסה מתחילת השנה להגיד למה קשה לי להתלהב מהם, ואיכשהו קרי מצליח להביא את זה באמת, זאת אומרת, לוקח את ג'וי על הכתפיים ומביא אותה גם לשיאים שאף אחד לא יאמין. אגב, אם גולדן סטייט זה חברים, אז שיקגו חייבת להיות סיינפלד כמובן. כן, מייקל זה ג'רי, פרש בסי. פיל ג'קסון זה לארי דיוויד, עשה דברים טובים גם אחרי. יש הרבה הקבלות. רודמן כמובן זה קריימר.
תכלס,
כן. זהו, אז כאילו, קרי היום, ערוץ הספורט קידמו את המשחק של וושינגטון הלילה נגד גולדן סטייט, הם יודעים את התוצאה, ואם קרי המשיך את הרצף שלו, אנחנו עדיין לא. ערוץ הספורט קידם את זה כדני נגד קרי, ותכלס, נראה לי שיותר אנשים קמים לראות את דני מאשר את קרי, יש לי מישהו בעבודה שכל בוקר, כאילו הבן אדם לא דיבר איתי בחיים על ה-NBA, יושב לידי כבר איזה 5 שנים, ופתאום כל בוקר הוא בא להתלונן על זה שברדלי ביל לא מוסר לדני, ולמה לא מוסרים לדני, והוא כל הזמן עומד בפינה, ונמאס לו לקום באמצע הלילה, אני אומר לו, בן אדם, אתה קם באמצע הלילה לראות את מה, את וושינגטון, אין לך חיים?
כן, זה מי שעושה את זה,
הוא... לא, אז יש אנשים שעושים את זה, כאילו אנשים זלזלים.
לא, גם הם לא קיימים לראות את וושינגטון, הם קיימים לראות את השחקן, את אבדיה, שהוא שחקן של 20 דקות בוושינגטון, עם היוסאג' הכי נמוך בקבוצה, זאת אומרת, כאילו זה אפילו יותר נמוך מזה. כאילו, אני מבין את הרצון שלנו לראות שחקן ישראלי, הוא משלנו והכל וזה, אבל כאילו, לא צריך להגזים, כאילו, לא צריך לראות וושינגטון נגד את רויט באמצע שבוע, ולראות אותו עומד בפינה ולא מקבל כדורים. זה נראה לי סתם מתכון למרמור.
כן. טוב, אנחנו גלשנו ישר להתקפה מסודרת ווושינגטון. תשמע, הצבן אותי נורא השבוע, פוסט של שי גולדן, שאני לא באמת יודע מי זה. אני יודע שהוא זה סלבריטאי סוג ג', אני לא יודע מה ההבנה שלו ב-NBA.
הבחור שגילה שאפשר להתפרנס בלי להיות ביביסט לעצם כזה.
כן, בואו לא ניכנס לפוליטיקה, בואו לא נזכיר את שמו לשווא של קדוש. אבל הוא הצבן אותי נורא, כי הוא התלונן על כמה העונה הזאת רעה, זאת אומרת, בן אדם אשכרה כתב, שאם ברוקס וווסטברוק ממשיכים שנה הבאה, זה יכול להרוס לדני את הקריירה, ואני חייב, כאילו, אני חושב שהעונה הזאת, ואני אומר את זה בפה מלא, העונת הרוקי של דני, היא הצלחה. אנשים לא מבינים את זה. המטרה הראשונה שלו זה לקבל דקות, והוא משחק איזה 23-24 דקות למשחק, שזה מצוין. המטרה השנייה שלו זה לעבוד קשה. הוא צריך להוכיח שהוא צריך... עם כל זה שסקוט ברוקס, גם אני לא מחזיק ממנו כמאמן, ואני שומע ביקורות גם מארצות הברית על יכולות האימון שלו, עדיין אתה צריך להוכיח לו שאתה ראוי לדקות, ודני מוכיח את זה, הוא היה בחמישייה, הוא עבר לספסל, הוא חזר לחמישייה, הוא עובד קשה, יש לו ארסנל של רגעים הגנתיים גדולים, יש לו גג על זיון, יש לו את המהלך ההגנתי שניצח את גולדן סטייט, במפגש הקודם שלהם, לא משחק הלילה כמובן, אולי גם הלילה, לא יודע. ויש לו כבר איזשהו ארסנל של רגעים הגנתיים שהוא זה. אתה רואה בזמן האחרון אותו ואת ווסטברוק עושים דברים מאוד יפים ביחד, בין אם אחד מהם בצד של האליופ, וזה לא תמיד דני, לפעמים זה גם היה עכשיו האליופ שדני מסר לווסטברוק והיה ממש יפה. אני חושב שלדני יש עונת רוקי בסקלת NBA טובה מאוד, אבל אנשים פה מאוכזבים תחת, כאילו זה בעיניי רק ציפיות לא נכונות.
אני חושב שכאילו אפשר להתווכח טובה מאוד או הצלחה או זה, זה כאילו כבר סובייקטיבי. אני חושב שהעונה שלו היא סבירה, ואני חושב שזה גם עונה שהיא חוויה שהיא תלמד אותו להווה. זאת אומרת, אני חושב שלדני, גם אם זה לא יצליח לו בוושינגטון, אני בטוח שהוא יקבל עוד הזדמנות בליגה. זאת אומרת, שחקנים שנבחרים כל כך גבוה בדרך כלל מקבלים עוד הזדמנות בליגה, לא משנה, כאילו גם אם זה לא מצליח להם בקבוצה הראשונה, יש להם לפחות הזדמנות שנייה. אתם יכולים לבדוק, כמעט כל בחירת לוטרי בעשור האחרון קיבלו לפחות עוד, אם לא הזדמנות אחת, עוד לפחות שתיים בקבוצות אחרות. וגם אני חושב שזה יצליח עוד בוושינגטון, כלומר, אני חושב שזה עוד לגמרי לא סוף הסיפור שם, והוא יכול להצליח שם. אני חושב שמה ש... כאילו, אנשים נורא ציפו שהוא יבוא והוא יהיה כמו לוקה דונצ'יץ' או ישתלט על המשחק בצורה מאוד מהירה, שזה לא סביר, כאילו אין לוקה דונצ'יץ' זה כאילו משהו שהוא פעם בדור קורה, אז כבר זה לא היה רלוונטי מההתחלה, אבל אני חושב שמה שאנשים מפספסים קצת, זה שבתור רוקי הוא דורשים ממנו לעשות דברים, וזה כאילו, אני גם כן לא אהב על סקוט ברוקס והכל, אבל הוא נותן לאבדיה בעצם סוג של שיעור במה הוא צריך בשביל להיות שחקן NBA. תעשה הגנה ותקלע שלשות. כאילו, וזה לא הסקילסט הבסיסי של דני. זאת אומרת, זה לא הדברים הבסיסיים שאיתם הוא בא מהבית. הוא יותר פליימייקר, הוא יותר שחקן שהוא רול אראונד כזה, והוא צריך גם להרגיש את הכדור קצת בשביל להיות יותר פרודוקטיבי. אבל אם הוא יצליח להיות כוכב בתפקיד הזה, התפקיד המיקל בריג'זי הזה, אז הוא יוכל בעצם to translate it, וזה יתרגם להצלחה כבירה, כי אם הוא יצליח לעשות, להיות טוב בתפקיד הזה, אז הוא יקנה לעצמו מקום בחמישייה כמעט בכל קבוצה בליגה, ואז הוא יוכל גם להרחיב את המשחק שלו ולקבל הזדמנויות והכל. אבל זה הבסיס, כאילו אם הוא יצליח, אני חושב שבזה וושינגטון דווקא זה, באיזשהו מקום, כאילו, זה כללה שהיא קצת ברכה, כאילו, בגלל שזה מקום שהוא לא מקבל את הכדור, והוא הרבה פעמים, יוסד שלו הכי נמוך בקבוצה, והוא הרבה פעמים הולך, רץ הלוך ושוב בלי לגעת בכדור, 10 פוזיישנים רצוף, אבל הוא לומד את השני הסקילסטים הבסיסיים שיחזיקו אותו בליגה שנים ארוכות, שזה הגנה ותקלה שלשות. ואם הוא יצליח לעשות את זה, ולהתפתח משם, אז גם שאר הדברים הטובים שאנחנו כבר ראינו את דני עושה באירופה יבואו לידי ביטוי, ואני מקווה מאוד שזה יקרה.
תשמע, אני חושב שבסופו של דבר הוא מתרגל לקצב ב-NBA. יש הרבה חוסר יציבות, אבל זה לא חדש, זאת אומרת הרבה רוקיז חווים את זה. העומס הוא אדיר, ובטח בשנה שהעומס הוא מוכפל עם כל הבדיקות קורונה, כמו שדיברת על זה קודם, אז בכלל זה מאוד קשה להתרגל. הוא התחיל את העונה, הוא היה חודשיים ראשונים 40% מ3, אם אני לא טועה, ואחרי זה האחוזים שלו יידרדרו, אבל זה משהו שקורה, זאת אומרת, זה משהו שקורה לשחקנים, ושחקנים מתוששים מזה. ואני חושב שבאמת עוד שנה ככה, זאת אומרת, כבר אנחנו, זאת אומרת, במשחקים האחרונים כבר ראינו קצת שיתוף פעולה יותר טוב עם ראסל ווסטברוק. אגב, גם ווסטברוק, שהתחיל את השנה בצורה נוראית, דיבר מתישהו שהוא היה פצוע בתחילת השנה, והיה לו קשה לעשות את הדברים שהוא עושה בדרך כלל, אז הוא זרק הרבה שלשות, כי הוא לא יודע למסור מן הסתם, הוא לא יודע לשחרר את הכדור, שלא בכיוון הסל. אבל אתה רואה את השיתוף פעולה ביניהם יותר טוב, אתה רואה שוושינגטון היום נראית יותר טוב עם מה שנראתה בתחילת העונה, ואני חושב שההתפתחות הזאת היא מאוד משמעותית, אני חושב שבשנה הבאה עם עוד קצת ניסיון ברזומה, הוא יראה את הכדור יותר, מאמן אחר מן הסתם לא יזיק, מאמן עם אופי הגנתי ושיכריח אותם גם קצת להניע כדור, אבל אני חושב ששנה הבאה אנחנו נראה דני משתפר, עושה את הקפיצה של שחקני שנה שנייה, ובסדר.
כן.
אני מבין שאנשים מוכזבים מזה שהוא לא קולע, והוא לא זורק, והוא לא רואה כדור, והיוסאג' נמוך וכל הדברים האלה, אבל...
אני לא
קראתי ב-NBA את זה לא בדיחה.
לא קראתי את הפוסט הזה של שי גולדן, אבל כאילו, אני מניח שהוא מבטא איזשהו סנטימנט שאני גם כן חווה אותו אצל אנשים בעבודה שלי, ואני חושב שאנשים קצת צריכים לקחת את זה באיזי, כאילו הוא הולך להיות שחקן בליגה כנראה לעוד הרבה שנים, ואם תסתכלו על מסלולי התפתחות של שחקנים בליגה, זה בדרך כלל עונת רוקי סבירה, לכו תסתכלו על עונת רוקי של פול ג'ורג', תסתכלו על עונת רוקי של גורדון הייוורד, על עונת רוקי של כל מיני שחקנים בקליבר הזה, שהם הרבה מעבר למה שאני צופה לדני אבדיה, הם לא היו, לא היה להם עונות רוקי מדהימות, היה להם עונות רוקי מאוד בינוניות, סלש למטה מכך. אז חבר'ה, צ'יל.
מה הגג שלו לדעתך?
שאלה טובה, לא חשבתי על זה לעומק. אני חושב שאם הוא ימצא את המקום שלו כפליימייקר, אני חושב שמשהו כמו ניק בטום בזמן של פורטלנד, זה יכול להיות כאילו שהוא בסופו של דבר שחקן שקיבל חוזה של כמה
120 מיליון.
120 מיליון דולר.
אני מאחל לו את הכסף של בטום, אבל לא את הקריירה שלו בשארלוט.
כן, הקריירה של בטום בשארלוט כאילו זה כבר היה לא נעים לצפייה, אבל אני חושב שבטום בפורטלנד, בתקופה שלו בפורטלנד, היה שחקן חשוב בקבוצה, שחקן חמישייה בכיר בקבוצה שהייתה מאוד מאוד חזקה במערב, זאת אומרת, אם הוא יגיע למשהו כזה, אני חושב שזה מאוד, כאילו הכי הרבה שאפשר בקש, ואם הוא יעקוף את זה, אז בכלל.
אני רואה אותו יותר בתור סוג של מה שטדיוס יאנג היום בשיקגו, סוג של פליימקר, עם כליאה יותר טובה, יכול להיות פחות טובה בפנים, אבל כליאה יותר טובה מבחוץ. בסדר, דני לא יהיה כוכב, אבל הוא יהיה שחקן טוב. הוא יהיה...
לא, יכול להיות שהוא יהיה כוכב, כאילו יש שחקנים שמתפתחים מאוחר, יש שחקנים שפורצים כאילו בגיל הזה, אתה יודע, אני לא עולה לי עכשיו דוגמאות בראש, אבל יש שחקנים כאילו שמגיעים לסיש להם בגיל, הוא עוד לא יגיע לסיש לו, כאילו הוא דוחוק ממנו. אז לא הייתי פוסל עדיין שהוא יהפוך להיות כוכב, אבל בוא נגיד, אין שום קורלציה בדרך כלל בין עונת רוקי של שחקנים לבין ההצלחה. גם שחקנים שהיו טובים מאוד בעונת רוקי שלהם, כמו טייריק אבנס לצורך העניין, לא דווקא הופכים להיות כאילו כוכבים שהם עקביים בליגה. זה משהו שצריך לראות אותו על פני זמן, ואני חושב שבדני מקבל שיעורים נכונים, יש לו דמויות, בסופו דבר להיות סביב ראסל ווסטברוק ב... אני לא חושב שזה רע לאף שחקן.
זה מחסן אותך.
כן.
ווסטברוק הוא, אני חושב שהוא טימייט גרוע על הפרקט, אבל הוא טימייט מצוין בחדר הלבשה, עם מבחינת אופי וחברות וכל מה שהוא מביא, והלב וכל מה שהוא מלמד אותך. כן. בסדר, אבל אגב, בגלל מה שאתה אומר, אני קורא לה לעונת הרוקי של ההצלחה, כי הוא לומד את הדברים ב-NBA, והוא מקבל דקות, וזה מה שחשוב.
נכון, זה גם באמת לא מובן מאליו, שהוא כמעט אף פעם לא יורד מ-20 דקות למשחק, כאילו למעט את התקופה עם הקורונה וזה שהוא חזר, היה פצוע חזר, הוא באמת שחק, מקבל דקות עקביות, והוא גם מקבל דקות עקביות בקבוצה שיש לה על מה לשחק, זה לא שהוא משחק בדטרויט או בקליבלנד שכבר איבדו עניין בעונה. וושינגטון נמצאת עכשיו ממש בשיא של השיא של ה...
תודה לאלוהי הפליין, כן.
תודה לאלוהי הפליין ולשיקגו שבועטת בדלי כל פעם מחדש.
כן, אז המסר שלי זה תפסיקו להיות חמוצים ותתחילו לפרגן, אל תהיו דקל וקנין. אני מניח שאתה כמוני חושב שוושינגטון יגיעו לפליין כנראה?
תשמע, הלוז שלהם בתקופה הקרובה, נראה לי אותו בפומול העיניים, שנייה אני אקריא לך אותו, יש להם את גולדן סטייט הלילה, ועד יש להם אוקלאומה סיטי, קליבלנד, סן אנטוניו, לייקרס, שכנראה לברון עדיין לא, לא יודע אם לברון או דייביס יחזרו עד אז, עוד פעם קליבלנד.
דייביס אמור לחזור בחמישי.
אז דייביס כבר יהיה במשחק הזה, אז כנראה זה משחק שהם יפסידו.
אבל בהגבלת דקות.
כן, אז בוא נגיד, מהחמישה המשחקים הקרובים, אם הם לא מנצחים את גולדן סטייט הלילה, הם צריכים לנצח לפחות שלושה.
שיקגו נראים פשוט זוועה. זוועה.
שיקגו, אני פשוט חושב שהם לא תיארו לעצמם שזה לא יצליח. זאת אומרת, היה איזה מין ביטחון נורא מופרז, נראה לי, בטרייל הזה, על ווצ'וויץ', שהוא שחקן טוב, אבל הוא לא שחקן שהייתי מוותר עליו על שתי בחירות דראפט, אני לפחות, כאילו...
אני חושב שהטרייל הזה היה כישלון, ואני כתבתי את זה גם מיד אחריו, בטח בהתחשב בטווח ארוך וטיימליין וכל הדברים האלה, שאתה מדבר על פטריק וויליאמס וקובי ווייט, ומתי זה, הם בתכלס ויתרו על שלוש בחירות ראשונות, כי גם, תשמע, עדיין יש תקווה עם... עם הסנטר שם איזה, הוא שחבר אחלי השם שלו.
ונדל
קארטר ג'וניור, כן. אני חושב שמבחינת טיימליין זה כישלון, אבל אפילו אני לא תיארתי לעצמי שהם לא הגיעו לפליין השנה, כאילו זה נראה רע מאוד. כאילו לפחות לשנה הזאת זה היה אמור חבר להם משהו.
הם היו מרחק של שני משחקים, כשהם עשו את הטרייד אז הם היו במרחק של שני משחקים מטורונטו, שהם היו במקום 11, ואז התפיסה הייתה, אוקיי, הם כבר בטוח בפלייאוף, והם רק ירחיבו את ה... רק יגדילו את הפער.
הם עכשיו חצי משחק מטורונטו, וטורונטו ממש מתאמצת. טורונטו ממש מתאמצת.
יכול להיות, כן, טורונטו רק רוצים לגמור את העונה הזאת ולכת הביתה, כאילו, אני מבין אותם גם, תשמע, הם בטמפה ביי שם, והעונה הזאת זה סיוט מהלך מבחינתה, הם רק רוצים לגמור אותה, אני לא רואה שום, 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 אין לאף אחד שם אינטרס לפי דעתי, להאריך את העונה הזאת עוד יותר, הם רק רוצים לגמור את
זה. טוב, בואו נשאיר לנו קצת זמן לקליפרס.
יאללה.
שנתחיל במכות או... קבוצה חמה בליגה, 9-1 בעשרת המשחקים האחרונים. ומי מפסידו? פילדלפיה. קוואי קצת מג'עג'ע עם פציעות. אבל מאז שרונדו הגיע... מאז שרונדו... לא, נראה לי שהפעם זה אמיתי. אם אני מבין נכון, הוא סובל מזה מתיחה או משהו, זה לא load management, זאת אומרת. הוא כבר החסיר כמה משחקים. מאז שרונדו הגיע הם משחקים, הם מנצחים. צד שני, לא יודע, אני רואה פה משחקים לייקרס, טימבר וולף, סליחה, טוב, את פורטלנד ימצחו פעמיים, לייקרס, רוקטס, פיסטונס, פייסרס, פיסטונס.
כן, זה לא התחרות הכי קשה בעולם. מהאולסטאר הם 16-5, ו בסופו של דבר, אני חושב שזה בסוף מתכנס האם זה גם מתרגם לפלייאוף. כי די, העונה הרגילה, כבר היינו בסרט הזה, כאילו, עם כמה קבוצות, זאת אומרת, היינו עם זה עם מילווקי בעונה הקודמת, ויכול להיות שנראה את זה עם יוטה העונה, כאילו, אני צריך לראות את זה בפלייאוף, כאילו, ואולי זה שג'מאל מרי נפצע, אולי קצת פותח להם איזשהו חלון, כי באמת מה שג'מאל מרי עשה להם בפלייאוף שנה שעברה היה לא נעים. אבל אם הם יצליחו לעשות את זה בפלייאוף, זאת השאלה האמיתית. ואני די אופטימי, את האמת, אני חייב להגיד לך. אני חושב שהטרייד על רונדו הוא בול מה שהם היו צריכים. אני כבר טענתי בקיץ שהם צריכים להביא את רונדו, הם עשו משהו שהוא אפילו יותר חכם בעיניי, הם ניצלו את המיד-לבל אקספשן שלהם בשביל להביא את איבאקה, ואז עשו טרייד על רונדו וגם נפטרו מלו וויליאמס, שהיה השריד האחרון של הקבוצה הקודמת, חוץ מפטריק בברלי, שגם לא, כאילו היה רגם את המתיחות הזאת בין הקבוצה הקודמת של הקליפרס, שזה מונטרז ולו וויליאמס ובברלי עם קוואי ו... כל הדרך שבה הקליפרס מטפלים בו, אז אני חושב שהרונדו הוא גם נותן להם את השחקן הזה שהתפקיד שלו הוא למסור, זאת אומרת זה התפקיד שלו במשחק, והוא יכול לעלות את הכדור, כאילו לקחת את הכדור בהתקפה, להוביל אותו, לעלות אותו לחצי, שזה משהו שקוואי ופול ג'ורג'ה היו עושים בפלייאוף, וראית שזה מתיש אותם, כאילו רק לקבל את הכדור כל פעם אחרי סל, ולעבור את החצי, זה כאילו פעולה שהיא בסיסית, אבל אם אתה עושה אותה פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם, יש לה איזשהו משקל שמצטבר, ורונדו יבוא ויקח את זה מהם, ואני חושב שגם בצד המנהיגותי הוא יכול לתת להם איזשהו ערך שחסר להם, שזה הדבר הגדול שחסר להם בעצם, ואחת הסיבות שהם קרסו בעונה שעברה. אז אני אופטימי לגבי הקליפרס, אני חושב שהם, אמנם לא הייתה תחרות קשה, לא היה להם יריבות קשות בתקופה הזאת, אבל גם יריבות קשות זה לא אינדיקטור רע אם אתה מנצח אותן בקלות.
כן. אבל אני חולק עליך במשהו אחד. אני מסכים איתך שהבעיה העיקרית שלהם בפלייאוף הקודם היה מחסור במנהיג. ואני אומר, אם יש לך שני שחקני פרנצ'ייז, לא אחד, שניים יש לך, שמרוויחים שכר מקסימום, פול ג'ורג' עכשיו חתום שנים קדימה. איך יכול להיות שהמנהיג שלך זה מישהו שמגיע מבחוץ במרץ, בקושי שיחק השנה? כאילו איך אתה מצפה ששחקנים אחרים, לא יודע, שפטריק בברלי עכשיו ילך אחרי רונדו? קוואי ופול ג'ורג' לא צריכים מנהיג, אין להם בעיה. אבל אתה צריך את שאר השחקנים לקחת אחריך, לא יודע, איך זובץ ואיבאקה וכל החבר'ה האלה עכשיו הולכים אחרי רונדו כי הוא רונדו. אבל אני לא בטוח שזה יקרה, ושם הדילמה שלי עם הקבוצה.
אז אני אצג את הצד השני בדיון, לא בטוח שזה יקרה בכלל, אני רק אומר, הסיכויים שזה יקרה עלו, כי רונדו שם, ומה שאתה אומר בתיאוריה הוא נכון, כאילו, למה שאיזושהי קבוצה תבחר לעצמה מנהיג מבחוץ, ולא בגלל שהיא משלמת גם ככה בכסף לסכנים, לא תבנה מנהיג מבפנים. אבל רונדו...
אתה לא יכול לבנות מנהיג, קוואי ופול ג'ורג' הם לא מנהיגים.
כן, אז כאילו אתה מעלה את השאלה, למה מלכתחילה לבחור, לרדוף אחרי שני שחקנים שבאופי שלהם הם לא מנהיגים?
אני לא, תשמע, הם שחקנים ציינים, קוואי, אבל שניהם היה שחקן אחר שלקח את המנהיגות בקבוצות הטובות שלהם, באינדיאנה זה היה דייוויד ווסט, אחרי שהוא עזב הקבוצה די הפכה לפח,
נכון.
באוקלאומה סיטי זה היה ראסל ווסטברוק, אצל קוואי זה היה כמובן טים דנקן וגרג פופוביץ' ואנשים אחרים שהיו שם, ובטורונטו זה היה קאי לאורי.
נכון.
עכשיו, אתה לא יכול לבנות, להפוך שחקנים בשיא הקריירה שלהם בגיל 30, להפוך אותם למנהיגים, אני לא מצפה שהם יהפכו אותם למנהיגים. הנקודה היא שאני לא בטוח שגם להביא מנהיג מבחוץ זה פתרון.
אני חושב שזה, במצב שבו הם היו, זה הפתרון הכי טוב שהם יכלו להביא.
עם זה אני מסכים איתך.
אני מסכים איתך שהם אולי היו צריכים לחשוב אחרת על 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 האסטרטגית ולא להביא אולי את פול ג'ורג' אלא להביא שחקן אחר אבל לא כל כך הייתה להם ברירה. אני חושב שיותר הכתיבו להם כאילו באופן כללי, אני חושב שכל הסיטואציה הזאת שקרתה עם קוואי ופול ג'ורג', הם יותר הכתיבו לקליפרס מה הולך לקרות מאשר שהקליפרס באמת בחרו את זה.
אבל זה מה שמטריד אותי, כי ג'רי ווסט היה זה שמה שנקרא מחטיף את התנאים, ועכשיו הכתיבו להם את פול ג'ורג' מבחוץ, והוא כתב להם החוזה מקסימום של פול ג'ורג', כי הם לא יכולים לוותר עליו, הם לא ימצאו שום דבר דומה, כאילו אני חושב שזה חוזה גרוע, אבל אני חושב שלהחתים אותו, זה הדבר הכי טוב שהם עשו, כאילו אין להם ברירה. אותו דבר עם מילווקי וג'רו הולידיי, זאת אומרת, קבוצות מגיעות למקום שהם כבר עשו את האימור, עכשיו הם מה שנקרא, הם צריכות לשלם וזהו. אבל לא יודע, משהו בקליפרס מרגיש לי יותר מדי מתפרק בקלות, ואני חושב שעל זה הם היו צריכים לחשוב בקיץ האחרון, זאת אומרת, אתה אומר שהם הביאו את איבאקה, איבאקה שחקן מצוין, אבל הוא לא שחקן דבק. אני גם חושב שזה שהם ויתרו על מונטרז הרל ועל לו וויליאמס, זה בהחלט צעד בכיוון הנכון, כי השם עשו את הרעש והבלגן.
כן, זה היה, אני כאילו לא הייתי מודע כשהרל עבר ללייקרס, הייתי מאוד מופתע, כי כאילו גם הוא לא עבר לחוזה, שהוא לא חתם שם על איזה חוזה גדול, ורק אחר כך התחילו לצוף הסיפורים, ואז הבנתי, אוקיי, כנראה היה שם איזה משהו בכימיה שבאמת לא הסתדר, ואני חושב שבמקרה הזה באמת הם קיבלו את ההחלטה הנכונה, כאילו בסוף גם איבאקה יותר מתאים לכיוון שלה והם הולכים, אפשר להתווכח אם הכיוון הזה הוא נכון, זאת אומרת, הם קבוצה של ג'אמפ שוטרים היום. אם יש שני משחקים שבהם הקליעה לא נכנסת להם, אז יכול להיות שהסדרה גמורה, כאילו...
לא, עדיין, לא נפטרנו מהסטיגמה הזאת ב-2015?
כן, אבל הם לא גולדן סטייט, כאילו, אתה מבין? זה לא, הם לא,
אף אחד לא גולדן סטייט.
הם לא, זה סבבה, אתה יכול לקחת אליפות עם ג'אמפ שוטרים, יש לך את סטף ואת קליי. פול ג'ורג' וקוואי וסרג'י באקה, זה לא בדיוק אותו דבר, לא אותה רמה.
קוואי, לא, על קוואי, את קוואי לא הייתי שם באותה קבוצה עם פול ג'ורג' ואיבאקה, כאילו את קוואי הייתי שם יותר בקבוצה של סטף וקליי, פול ג'ורג' ואיבאקה, אתה צודק, זה
קבוצה אחרת. ברגע שאתה שם קבוצה של, זה כבר שאלה אחרת, אנחנו סרטים הדיון, אבל אני חושב שאיבאקה כאילו, זה היה החלטה נכונה שלהם, ואני חושב שכאילו הם עשו את כל הפעולות הנכונות, זאת אומרת, הם הגדילו את הסיכוי שלהם לקחת אליפות. לא יודע אם הסיכוי הזה גבוה, אבל הוא יותר גבוה ממה שהוא היה לפני הטרייד על רונדו. וזה לאו דווקא אומר שהם עדיין פייבוריטים. אם הלייקרס בריאים, אני עדיין בוחר את הלייקרס, כאילו, אבל...
כולנו.
כן.
כרגע זה נראה שהם הולכים, זאת אומרת, בהנחה שדברים יישארו, הם רחוקים מדי מפיניקס, רחוקים מדי מדנבר. את פורטלנד בסיבוב הראשון הם הוכיחו הלילה וגם שבוע שעבר שהם יכולים להסתדר איתם.
כן, יש להם מאצ'אפ טוב מול פורטלנד, כאילו גם אם דיים משחק והוא ישחק בפלייאוף, כאילו יש להם מאצ'אפ טוב מולם. ופורטלנד פשוט בהגנה, הם קבוצה חלשה הגנתית, אז יהיה להם קשה בפלייאוף.
מה זה הגנה בפורטלנד, זאת השאלה.
גם, אני בכלל בטוח שדלס לא עוברת את פורטלנד, דרך אגב, לדלס יש לוז מאוד מאוד קל.
כן, אבל יש שם משחק וחצי. בסדר, תשמע, אולי שחזור של הקרב משנה שעברה, אני אשמח לראות אותם שוב מול לוקה, אני לא בטוח שהם ישמחו לראות את לוקה שוב.
כן, גם אני לא בטוח.
פיניקס?
פיניקס, קבוצה טובה. זאת אומרת, הם... מה שאני אוהב בפיניקס, בניגוד לקבוצות אחרות בליגה, כולם שם יודעים מה התפקיד שלהם. זאת אומרת, כולם יודעים מה הסדר בהיררכיה, וכולם יודעים מה מצופה מהם בכל ערב נתון, וכולם גם מביאים את זה. זאת אומרת, יש שם, דיברת על זה מקודם על דני, כאילו תפקיד של מיקל ברידג'ז. מיקל ברידג'ז הוא כאילו הפרוטוטייפ מבחינתי, לשחקן שהוא יכול לעשות יותר מה שהוא עושה, לפי דעתי הוא גם הראה את זה בכמה משחקים העונה, שהוא פתאום קלה 28 נקודות, ועושה כמה מהלכים יפים, אבל הוא וג'יי קראודר, וקמרון ג'ונסון, וקמרון פיין, כל אחד מהם נכנס לתפקיד שלו, למשבצת שלו, ועושה את זה מצוין, ודווין בוקר וקריס פול, מנהלים שם את כל העסק, ודיאנדרי אייטון נותן עונה מעולה, בעיניי, כאילו, ביחס לאיך שהוא היה בעונת רוקי שלו, עושה קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה בשתי עונות האחרונות, וכאילו ברמה שאני, ברור שהבחירה בלוקה, כאילו זה שלוקה לא נבחר ראשון בדראפט הזה, זה מביש, אבל זה לא נראה כל כך מטומטם כמו שזה היה נראה בעונה הראשונה.
אני מסכים איתך, יש לי דילמה אחת עם אייטון, אני ראיתי אותו יותר מדי פעמים מסופי משחקים שהוא די למלם. הוא לא נוגע בכדור בהתקפה, זאת אומרת, משחקים סמול בול מולם, אייטון נשאר על המגרש, הוא לא רואה כדור בהתקפה, הוא לא יכול לנצל את היתרונות שלו, ובהגנה צדים אותו פעם אחרי פעם.
אז יש לו בהחלט עוד לאן להשתפר, כן, אבל אני חושב שביחס למה שהוא היה בעונה הראשונה,
כן,
בעונת רוקי, הוא בהחלט...
אבל בפלייאוף, תשמע, בפלייאוף זה יהיה בעיה.
כן, אני חושב שהמטרה של פיניקס בפלייאוף זה לעבור סיבוב, ואני חושב שכאילו זה לוקח זמן לקבוצות כאלה. דווין בוקר לא שחק משחק פלייאוף מימיו, זה פעם ראשונה שהוא הגיע לפלייאוף. אז... בואו תעברו סיבוב והכל טוב, כאילו גם אם יותחו בחצי גמר בסדרה גדולה מול הקליפרס, זה הרבה יותר מכל מה שאיזשהו עוד פיניקס אני בטוח ציפה מהעונה הזאת, והם יבנו את עצמם לקראת העונות הבאות, וזה לגמרי 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 סבבה, אחרי בתור של כמה 10 שנים הם לא יהיו בפלייאוף.
מ-2011, 2010 אפילו. יש לי תחושה שקריס פול יבוא עם מוטיבציה מיוחדת עם זה הקליפרס.
זאת סדרה מעולה, אתה אומר. כי זה כאילו, קריס פול אף פעם לא צריך להביא את הקליפרס לקונפרנס פיינלס.
ואולי זה שהוא
בדיוק קשה בו. זה פיקנטריה יפה.
ואולי הם פשוט יהיו הקליפרס וימנו את זה מעצמם.
בדיוק.
כמו שהם עושים תמיד. בסדר, תשמע, לא יש, הולך להיות פלייאוף מאוד מעניין לדעתי, הולך להיות פלייאוף מאוד מאוד מעניין, בטח במערב, אני חושב שדווקא, כאילו אף אחד לא רוצה להמר נגד הלייקרס, אבל הפציעות של דייביס ולברון, העיתוי שלהם לפחות, הוא די בעייתי, כי יהיה קשה להביא אותם בכושר, כושר טוב לפלייאוף, מצד שני, אף אחד לא רוצה להמר נגד הלייקרס, אז...
בדיוק, גם אני חושב שאם הם יהיו מאצ'אפ מול דנבר בסיבוב הראשון, אז בלי מרי, כאילו אני לא רואה דנבר מטרידים את הלייקרס יותר מדי, עם לברון ודייביס פרין כמובן.
אתה לא חושב שיוקיץ' השחקן הזה? זאת אומרת, הוא חייב את ה...
אני חושב שהוא השחקן הזה, הוא יכול לקחת מהם שני המשחקים, כאילו, אבל... זה גדול עליו לפי דעתי לנצח גם את לברון, כאילו את הלייקרס עם לברון ודייביס בריאים, כאילו הלייקרס גם בוא, גם בלי לברון ודייביס ההגנה שלהם הכי טובה בליגה, כאילו פרנק ווגל עושה שם עבודה מדהימה בעיניי, ושחקנים כמו קאי קוזמה וקנטביוס קולבל פופ ואפילו אנדרי דאמונד נראים כמו שחקנים, אתה יודע, יציבים וטובים ו... כאילו קבוצה שלא ציפיתי שהם יהיה להם מאזן כל כך טוב, בלי לברון ודייביס, ציפיתי שהם יהיו קבוצה, שהם יהיו עם איזה 30-40% הצלחה, והם בערך חצי, בערך 50%.
טוב, הם, כן, הם, מצד שני, יש תחושה שלאף אחד לא אכפת, שזה איפה שהתחלנו את השיחה הזאת, אז...
כן, זה אחת הבעיות, שקשה מאוד להסיק עם מה שקורה בעונה הרגילה הזאת לפלייאוף.
כן.
בטח לנו כפרשנים, כאילו, זה הופך את העבודה ליותר קשה.
כן, איך אתה יכול בדיוק להגיב על ברוקלין, אחרי ששלישייה שלהם שיחקה, כמה אתמול ספרת את הדקות?
7% מהפוזיישנים. זה היה כאילו בפעם הקודמת שבדקתי, אני מניח שזה פחות
כבר. זה לא השתנה.
לא, זה כאילו...
לא, המספר הפוזיישנים
מנה. כן, המכנה גדל, שאתה מונה נשאר אותו דבר.
כן. טוב, בוא נענה קצת על שאלות. אלעד אלכסנדר שאל אם דנבר סיכוי בלי מרי, אז אני חושב שדי ענית על זה.
כן. לצערי, כן, הייתי מאוד שמח לראות אותם.
כן, לא, זה ממש עובר את הלב, הפציעה שלו. אני חושב שהרבה אנשים לקחו את זה קשה. אני לא יודע, אני לא יודע. אני חייב לציין שיוקיץ' השנה, זה לא יוקיץ' של שנה שעברה. נכון שבבואה הוא היה מצוין, אבל הוא עושה דברים השנה באמת צורה מדהימה. צד שני, דנבר די מתקשה בשלושת המשחקים האחרונים, אתה רואה את נקודות התורפה שלהם. הם קבוצה מאוד לא מושלמת. לחת כמה וכמה בלי מרי.
גם חסר להם, אני חושב, את ה... unpredictability של מרי. כאילו פתאום מרי היה יכול לבוא, לקלוע 12 נקודות ברצף,
אתה לא חושב שקמפצו... קמפצו מסוגל להחטיא 12 זריקות ברצף.
זהו, כן. הוא מסוגל לאבד 12 כדורים ברצף.
לא, לא, תשמע, הוא עושה... יחסית למשהו, זהו, דווקא... גם לא יש עונת רוקי מצוינת.
כן.
כולם יש עונת רוקי מצוינת. חוץ מלה... ג'יימס וייזמן כמובן. אז סטיב קר אמר שג'יימס וייזמן, זה שאלה של דרור, סטיב קר אמר שג'יימס וייזמן יותר גולמי משציפו לו, והוא תוהה כמה הוא יכול לסייע להם לנצח מיד. ורמז די בבירור שלא תהיה בעיה להעבירו בטרייד. ככה להאשים רוקי בצרות?
אני חושב שלא יהיה בעיה להעביר אותו בטרייד, יהיה בעיה לקבל בשבילו משהו שהוא בעל ערך כרגע. כאילו כרגע הטרייד ואליו שלו הוא הכי נמוך.
לא, המחשבה היא שאתה לוקח אותו ביחד עם, לא יודע, עם בחירה של מינסוטה ו... אולי בחירה של גולדן סטייט השנה שלא יודע איפה תהיה,
ועורז
את זה עם אנדרו ויגינס.
מה אתה מקבל תמועת זה? איזה קבוצה עכשיו, כאילו... מה, אתה לא תקבל את
ברדלי ביל.
אתה לא תקבל את ברדלי ביל לזה. יש חבילות יותר אטרקטיביות מזה ב... כאילו אם ברדלי ביל פנוי להובלה, אז אני מניח שניו אורלינס יכולים להציע חבילה יותר אטרקטיבית.
אני בטוח שיש, אבל אני חושב שכן, תשמע, אני לא יודע. אני חושב שג'יימס וייזמן והבחירה של מינסוטה הם נכסים לא רעים. וייזמן רע פוטנציאל, יותר גולמים שציפו לו, ילד בן 19 ולא שחק כדורסל שנה, אז כאילו...
כן, מה שמפתיע...
לא יודע כמה גולמים ציפו שהוא יהיה כדי שהוא יהיה יותר גולמי מזה, אבל...
סטיב קר היה מאוד ישיר בציטוט הזה, זה מה שהפתיע אותי, יותר מה...
תשמע, אני לא חושב שמישהו מאיתנו חשב שזה בעיה להעביר אותו בטרייד. אם יש להם משהו שיכול לעזור להם בהווה, ויש להם שם את סטף קליי
ולמונד, אם עכשיו קליי חוזר וקליי נגיד 70% עם מה שהוא היה, שזה גם אני סקפטי לגבי
זה. דעתי חסר להם משהו כמו מה שאנדרי איגודלה עשה עבורם. שחקן שיעלה מהספסל ויניג את הקבוצה, יביא תוצרת, יעשה הגנה. שהוא חסר הרבה יותר מקווין דורנט.
מעניין, איפה יש שחקן כזה בליגה היום? אני חושב כאילו
במיאמי יש צל שלו.
כן, אנדרי גודלה הוא שחקן מאוד מאוד ייחודי, אני חושב כאילו
נכון.
הוא שחקן נורא נורא חכם, והוא שחקן בלי אגו, כאילו נטול אגו, שלא היה לו בעיה לרדת לתפקיד של שחקן שישי. להזכיר למי שלא זוכר, הוא היה הולסטאר כאילו בפילדלפיה, לפני שהוא עבר לדנבר, ואז הוא עבר לגולדן סטייט, קשה לי מאוד לראות, מעט מאוד שחקנים עשו את המהלך הזה, כאילו בלי איזשהו בקלש עם הקבוצה, או עם המאמן שלהם, ואיגודלה, שהוא מאוד מאוד נדיר, זה מאוד מאוד קשה למצוא שחקנים כאלה.
אני מסכים איתך, בגלל זה אני חושב שהוא היה... יותר ייחודי מדורנט. אני חושב שמבחינת סקורינג, אז גולדן סטייט היה לה מאיפה להשלים את זה. זאת אומרת, אתה רואה את 2016, אתה רואה את 2015,
כן.
זה משהו אחר, ולדעתי זה מה שחסר לה היום, ואין בליגה. אני מסכים איתך לחלוטין.
כן, אז דרופ אוף ב-IQ של כדורסל מגודלה לוויגינס, די גבוה.
ויגינס דווקא מפתיע לטובה, אבל זה בגלל שהציפיות ממנו היו כל כך נמוכות.
לא, גם בסוף אתה משלם $30 מיליון בעונה, אז כאילו, אתה לא מקווה אם אתה תוצר של $30 מיליון.
אבל זה לא באשמת גולדן סטייט, זה באשמת מינסוטה. ודיאנג'לו ראסל הרבה יותר גרוע, אז אתה יודע, נחמות קטנות. וקיבלנו בחירת דראפט שלא יודע, לך תדע, אולי זה יהיה 4 שנה או 5.
כן.
אני לא חושב אבל שהוא ישים אותו בצרות. אני גם לא חושב, אני לא בטוח שגולדן סטייט חשבו שהם יכולים לקבל מהתוצרת מיידית, זאת אומרת, אני לא יודע למה הם ציפו ממנו, צריך לבדוק את זה לעומק, אבל...
אני כן חושב אבל שברגע שהוא נפצע, והם כאילו, משהו קצת משתחרר קצת, כי כאילו הם עכשיו כבר לא מרגישים את הצורך הזה, לפתח אותו ולתת לו דקות ולתת לו, אתה יודע, ללמוד תוך כדי תנועה, אלא הם פשוט יכולים להתרכז אוקיי, בוא ננצח עכשיו כמה משחקים שאנחנו יכולים, וסטף, לך תהיה מדהים כמו שאתה, אז במובן הזה, כאילו זה קצת שחרר אותם, ויכול להיות שהם אומרים, יאללה, בוא נשתחרר לגמרי, ונתמקד בהווה, אולי לא נהיה ספרס ונהיה שושלת של 20 שנה, כי זה לא קורה אף פעם, ופשוט נהיה שושלת של 10 שנים, וננסה למקסם את התקופה הזאת של סטף, שהוא עדיין מדהים.
לא, שושלת כבר נגמרה, די. שושלת, ירדו מהמסך.
בסדר, גם סן אנטוניו לא היו כל הזמן מקום ראשון במערב כל התקופה הזאת.
לא, אבל הם תמיד היו בצמרת. הם לא היה להם את העונה של גולדן סטייט שנה שעברה.
כן, לא היה להם, זה לא היה להם.
הגיעו עד לתחתית. עוד שאלה אחרונה מדרור, כמה הפליקנס צריכים להיות מודאגים מהאמירה של זיון על ניו יורק?
צריכים. כאילו, אני חושב ש...
זה מפתיע מישהו?
אני חושב שזה מפתיע כמה הוא ממש היה נלהב, כאילו, לא ראיתי אותו נלהב ככה אף פעם.
יש לו 6 שנים להיות נלהב, ההתרגשות תרד בזמן הזה.
זהו, אז השאלה היא, קראתי זה איפשהו שהקואליפיינג אפר שלו הולך להיות משהו כמו 17 מיליון דולר, כי הוא גם בחירה ראשונה וגם כי החוזים רק הולכים וגדלים, ובאיזשהו שלב מישהו יעשה את זה, כאילו איזשהו שחקן יעשה את זה, שהוא יגיד
לא זיון, לא זיון, לא זיון.
למה אתה אומר לו זיון? דווקא אני חושב, זיון זה הכי קלאסי, כי זיון יש לו חוזה נעליים בטח מפה ועד...
לא, אם היה מישהו שהיה יכול לעשות את זה, היה ג'ימי בטלר, ואם הוא לא עשה את זה, אז אף אחד לא יעשה את זה, ובטח לא זיון, כי זיון יש לו חששות. אם עכשיו אתה מבטיח לו, לא יודע, אתה אומר לו, בוא, קח, כמה המקסימום שלו יהיה? 130, 140 מיליון דולר? עד שנגיע אליו?
יותר. זה כאילו, עד אז זה כבר יותר. זה כאילו, אני חושב, ג'מאל מרי חתם על, כמה, 170 מיליון לחמש שנים?
אז אתה מדבר על 170 מיליון דולר מובטחים, ואם באותה עונה יש לו פציעת ברכיים וסיים את הקריירה?
לא יודע,
אני לא חושב שהוא יוותר.
אתה רואה, קווין דורנט קיבל חוזה מקסימום אחרי פציעה באכילס.
קווין דורנט זה קווין דורנט.
זיון הוא, אחרי 5 עונות ב-NBA, זיון כבר יהיה זיון.
קודם כל, אגב, ניו אורלינס יכולה להתגונן, כי היא יכולה לתת לו הצעת הענות מקסימום. בזמנו זה עלה עם ג'ימי בטלר. וברגע שהיא נותנת לו הצעה כזאת, שהיא מתחייבת לו לחוזה מקסימום, אז קבוצות אחרות לא יכולות להחתים אותו על הצעת העיינות, הם צריכים לתת לו לפחות חוזה של 3 עונות, עם איזושהי מזכורת מינימלית.
אוקיי. אני רק אומר שזה מעניין.
בסדר. זה נחמד, זה רכילות, הם צריכים להתמקד בללמוד מכל מה שקרה עם אנטוני דייביס, ולבנות סביב הקבוצה, שתדבר חזק, ואם הם יעשו את זה ויתקרבו לאליפות, אז אני בטוח שזה יהיה סיפור אחר.
סטן ון גנדי יש שם כבר.
עזוב, סטן ון גנדי זה...
איכשהו שרף את השחקנים
שלו. הבעיה היא שאם מפטרים אותו, אז הוא יחזור לעמדת השידור, ואני לא בטוח שאני רוצה את זה. שאלה האחרונה של הפרשן. שבועות האחרונים דונצ'יץ' ויוקיץ' קולעים יותר נקודות ומוסרים אסיסטים בערך כמו בתחילת העונה, אבל לוקחים פחות ריבאונדים. האם לדעתכם זה בגלל ששניהם משחקים פחות ליד הסל בהתקפה? או שיש לכם הסבר אחר?
מעניין. לא חקרתי את הנושא הזה לעומק, אז קשה לי לתת דעה מלומדת. אבל זה נשמע הגיוני.
לא, יוקיץ' סיים אתמול עם איזה 15 ריבאונדים. לוקה אף פעם משחק ליד הסל, זאת אומרת, אני חודר, אבל... הוא משחק ליד הטבעת.
לא, אני צריך להסתכל על המספרים בשביל...
אני חושב שגם דנבר עם גורדון ומייקל פורטר ג'וניור, אז יוקיץ' הרבה פחות מעורב בריבאונד התקפה, אלא אם כן הוא ממש ליד הטבעת.
גם הגיוני, כן. צריך להסתכל על המספרים, זה נושא מאוד מעניין לבדוק אותו.
טוב, אתה מתויג שם בשאלה שלו בטוויטר, אז אתה מוזמן...
יאללה, אולי זה יהיה
פה סבבה. זמנך חופשי. סחטן עליך, יובל,
עליך.
תענוג לדבר איתך.
גם איתך, תודה רבה.
מי שלא יודע,
ההזמנה.
בכיף. מי שלא יודע, אז לא שאני מאמין שמישהו לא יודע, אבל אתה כמובן מפעיל את מרגישים NBA, בלוג בפייסבוק, והיוזר שלך בטוויטר זה פיל NBA, ואם מישהו לא עקב אחריך במקרה עד היום, אז תתחילו. אחד הבלוגרים הטובים לדעתי.
תודה רבה, מעריך את זה מאוד.
יאללה, לילה טוב.
יאללה, ביי.